עמוד קכ"ה, פסקה י"ב. ההכרה בפרק ט"ו, פסקה י"ב. ההכרה שההשפלה במעמד המוסרי היא מעכבת את הפריחה הספרותית, היא הרגשה ישראלית מיוחדה. גם באיגרות הרב אומר את זה, שתנאי כדי לכתוב כל דבר זה לחזור בתשובה קודם. כלומר, צריך להגיע למצב שבו כל סופר לא ירים את עיתו לפני פעולה של תשובה קודמת. מה? הוא אומר, ויש עיכוב בהתקדמות. כלומר, יש פריחה ויש פריחה. יש פריחה שמעלה פריחה, ויש פריחה אמיתית. יש בספר אורות הקודש, קודם כל יש בספר דברים, פרשת אלקנה. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם. אז מה חוכמתכם ובינתכם? קודם כל זה שמרתם ועשיתם. כלומר, אם אתה לא יצאת ידי חובת המעשה המוסרי, אינך יכול לטעון לחוכמה ובינה. יש ביטוי כזה, שכינתה לשריה באתר פגים. אין השכינה שורה במקום פגום. כן, 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 כל שיראתו קודמת לחוכמתו. ביטוי כזה. גם למשל חכם בישראל נקרא חבר, ואפחוש לחבר עם הארץ. מה זה עם הארץ? מי שלא מפריש תרומות ומעשרות. מי שלא מפריש תרומות ומעשרות זה גזלן, זה פגם מוסרי, זה לא פגם אינטלקטואלי. אז אנחנו רואים שהשגרת הלשון של תקופת המשנה מחברת בין פגם מוסרי לפגם בחוכמה. עניין אחד.
אבל עם יהודי בגולה היה מושפל כל הזמן, גם חכמים שלנו היו מושפלים, גויים שלא היו שווים לציפורן שלהם.
נו, אז מה?
אז איך זה מתיישב מה שהרב כותב?
כי המילה השפלה פה זה לא השפלה על ידי אחר, אלא הכוונה שפלות.
שפלות?
כן, שאדם הוא שפל מבחינה מוסרית, אז זה מעכב את הבריחה הספרותית. כן, כמו כן גם תנאי כדי להשיג רוח הקודש, מידות טובות. כן, זה הולך ביחד. זאת הרגשה ישראלית מיוחדה. כך ראוי להיות. זאת הרגשה ישראלית מיוחדת לנו. כן? שאדם לא יכתוב, אלא אם כן הוא במעלה מוסרית.
אבל בינתיים
זה בהחלט בעיה, זה בהחלט בעיה. כנראה שאנחנו לא מצליחים, זה גם פגם מוסרי בנו. מה? בא לתיאום כוונות. כן.
היו סופרים יהודים גדולים מאוד.
נכון, אז זה לא בסדר. אז זה לא בסדר, זה מה שאומר כן הרב. זה לא בסדר, צריך להיות אחר. כן, זה פרוסט למשל.
הוא היה יהודי.
לא,
אמא שלו הייתה גויה.
האמא של פרוסט הייתה גויה?
כן.
ברוך השם. מנדלשטאם היה בסדר,
היו סימפטיות גדולות לנצרות, ופסטרנאך היה בכלל
נצרות. זה בעיה. אז אומר כאן הרב, רק אנו מכירים באמת שכדי לתקן את הספרות צריכים הסופרים לטהר בתחילה את נשמותיהם, והננו מרגישים בעצמנו צורך גדול לתשובה בשביל ההתנסות אל המרומים התיאורים של הספרות הזכה המיוחדת שלנו. למשל, ספר שיר השירים, שהוא שיר אהבה נפלא. זה שיר חול או זה שיר קודש? זה אותו דבר. כן? זה קודש קודשים. למה? כי זה שיר קודש שהוא כולו חול. אם כן, זה קודש קודשים. זאת אומרת שהייתה הצלחה בימי שלמה של טהרת הנשמה עד כדי כך שהחול הוא כולו קודש, לכן זה קודש קודש. זה מה שאומר כאן הרב, צריך לטהר, אנחנו נקראים לתשובה כדי לטהר את נשמותינו, כדי שנעסוק בספרות בצורתה היותר זקה. כן, זה לא קשור לאינטרפרטציה, כי ברגע שצריך לתת אינטרפרטציה לשיר השירים, זאת אומרת להפוך את השיר השירים למשל ומאחורי זה יש נמשל, סימן שכבר ירדנו מהמדרגה של שלמה. בימי שלמה לא היה משל ונמשל, זה אותו הדבר. אהבת הדוד והרעיה זה גם אהבה בין בחור לבחורה, זה אהבת הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, זה ההרמוניה הקוסמית, זה הכל אותו דבר, זה לא משל ונמשל. אבל בימי התנאים, שכבר התרחקנו מן המדרגה הזאת, מוכרחים להסביר, זה משל וזה נמשל, ושניהם זה אמת. טוב, רק אנו מכירים באמת שכדי לתקן את הספרות צריכים הסופרים לטהר בתחילת נשמותיהם, ואיננו מרגישים בעצמנו צורך גדול לתשובה בשביל ההתנסות אל המרומים התיאורים של הספרות הזכה המיוחדת שלנו, הנובעת ממקור חוכמת ישראל, שהקדושה והטהרה, האמונה והגבורה הרוחנית, הינן מקורותיה. פרק ט"ז, שורשי התשובה ופנימיותה. האם הוא כתב לא ספרי קודש? הוא כתב שירים. הכל שירי קודש. לא, הוא כתב גם שירים, הפרוזה. פרוזה. יש סיפור אחד שאני חושד בו שהרב כתב אותו. בהניר. הניר זה חוברת שהרב קוק הוציא בזמנו עבור הוגי דעות דתיים. בתקופה של עלייתו הראשונה, בתקופה הטורקית, יש שם מאמרים חתומים על ידו, ויש מאמר, איזה סיפור על איזה גנב שתפסו באיזה מושבה והולכים להעיד נגדו בבית המשפט וכו' וכו', והסגנון והרעיונות נראה לי שזה מערב. אבל אני מסופק, לא זוכר, יש שם איזה שם ספרותי באמת, ויש לי הרגשה שזה הרב שכתב את זה, אבל אין לי הוכחה.
אבל אם הוא חתם על האחרים, למה אם הוא כתב את זה,
הוא לא חתם על זה? אז זה מקובל לחתום בשם הציפותי. אפשר
לעשות אנליזה במחשב היום.
אפשר לבדוק אותו.
רביגות.
אה? איגרות. איגרות זה לא ספרות, זה לא סיפורים, זה יורי קודש הכל. חוץ מאשר... הוא תובע שם מהגברת גרבר לשלם את החמש פרנק שהיא חויבה וזה, זה לא נראה לי טוב. תראה, הרב לא הצליח. תראה, כל מה שהוא כותב זה ספרותי.
לא, השאלה אם יש צורך.
למה לא? יש ב...
בוא נאמר, כך 150 שנה אחורה לא רואים.
לא נכתבה פרוזה של חול על ידי הרבנים. איך אתה אומר? מה זה עגנון? אבל היו אז בגלות. היו אז בגלות, מה זה שווה? רבי יהודה הלוי לא כתב שירי חול? רבי אברהם בן עזרא לא כתב שירי חול? סיפורים. בין המלך והנזיר. תרגום של חיי בודה. זה בעצם. בין המלך והנזיר. ספר שהתהלך בספרד. שבעצם המקור שלו מחיי בודה. כן, זה נכון. יש ספר המשלים, משלי שואלים לרבי נטרונאי המדקדק. יש דבר דל כזה. נכון, פשלה. היה בכל זאת יחזקאל הטרגיקן בתקופת בית שני באלכסנדריה. יחזקאל הטרגיקן. הכל זה קודש, זה לא היה, יש קצת אגדות, זה סיפורים כאלה.
לא נשאר בגלל שזה לא היה קודש.
מה אתה אומר?
שמעתי מהרבים שהרמח"ל כתב מחזות.
כן, המחזות, הוא כתב מחזות. כן, הרמח"ל כתב מחזות, זה כן. אז זהו, לא, מעשה שמשון אני לא בטוח שזה קודש, אבל כל שאר המחזות שלו זה על פי הקבלה. הוא כותב את זה בעצמו, הרמח"ל, בתחילת הדברים, שכל מה שהוא כותב זה על פי הקבלה. ואצל החוקרים באוניברסיטה, חוקרי הספרות טוענים שזה תיאטרון חול לגמרי, ויש לתמוע על דוקטור פלוני שכתב שרמח"ל היה מקובל גם במחזותיו. יש רק בעיה אחת, שרמח"ל אומר שזה על פי הקבלה, ולא עוד, אלא שבהתחלת המחזות הוא כותב מאיזה חלק של הזוהר זה לקוח. אבל זה לא יעזור, כן? אבל יש באיגרת של הרב, יש פה מאמרי ראייה? יש מאמרי ראייה, נכון? רגע, חלק ב' דבר הספרות, זה מאמר תגובה של הרב כשהוא היה עורך של הניר. כתב אליו יהודי בשם עזר, אמרתם על עזר. נכון, אלכסנדר זיסקין רבינוביץ' היה יהודי ירא שמיים, סופר. אז זה באמת היה היחיד, אני חושב, מבין כל הסופרים, שגם היה ירא שמיים. והוא התכתב עם הרב, היה מיודד עם הרב וזה. עזר היה לוקח את ביאליק ואת ברנר לרב קוק בסעודה שלישית ביפו. אז לכבוד מערכת הניר שלום, כאן כותב עזר, חותם, בעל בית פשוט, אומר ככה: זה כמה שאני רוצה להגיד לפני סופרינו הנכבדים מה בעל בית פשוט כמוני דורש מספרותנו. ואז הוא מביא כל מיני דברים. רוצה אני, אני כאן מדלג, כן? אבל רוצה אני שגם הספרות העברית תפרה ותרבה. אנוכי איני יכול להסתפק רק בספרים הישנים, כמו שהיה אבי מסתפק רק בהם. צריך אני גם לספרות חדשה בעברית, ספרות שתתקדם ותעלה מזמן לזמן למדרגה יותר נישאה, כמו הספרות הכללית, בדרך הקבלה, סוגריים פרלל. אולם דרישתי מהספרות העברית איננה דומה כלל לדרישתי מהספרות הכללית. כשאני שם פניי לספרות הכללית, אז אני רוצה לדעת פוליטיקה, סוציולוגיה ושאר העניינים המניעים את רוח האנושיות. שם אני בן אדם ככל בני אדם, ואין דבר אנושי נעדר ממני. אבל בשעה שאני נכנס אל היכל ספרותנו, אז אני חולץ את נעליי, כי אל היכל הקודש אני רוצה להיכנס. פה אני רוצה למצוא פתרון לא לשאלות זמניות, אלא לשאלות נצחיות הנוגעות לפנימיות נשמתי. רוצה אני למצוא שם דברים שישימו לי כנפיים לעלות למעלה מהשמיים הנמוכים שנטו על ראשינו המטריאליסטים. רוצה אני למצוא שם איזה ניצוץ מישעיהו, מרבי עקיבא, מרב שמואל הנגיד, מרבי יהודה הלוי, מהרמב״ם וכו' וכו'. טוב, כאן הוא מתחיל אחר כך לביקורת מרירה מאוד נגד הסופרים החילונים של זמנו וכו'. תשובת המערכת, תשובת המערכת זה הרב קוק: בעל בית נכבד, יותר מדי אדוני מחקת את השאה בדרישתך מעת ספרותנו שתהיה מוקדשת רק לשאלות נצחיות. קשה היה לי להאמין שדברים כאלה הנטולים מן החיים יצאו מפי איש משכיל היודע את העולם ואת החיים שכמותך. אבל מצאתי את הסיבה של מחיקה זו בתומעה הרצוצה של הגלות שעודנה מפרקסת בתוך נשמתך. כלומר, הוא יורד עליו ירידה חמורה מאוד. הוא אומר, זה שלא יצרנו כל תקופת הגלות, זה בגלל שהיינו בגלות. מערת אלוהים היותר נוראה של הגלות היא מורך הלב.
כל האנשים שהוא מזכיר שהוא רוצה להידבק בהם, זה לא היה גלות?
נכון, זה גלות. מה שאומר? אז הוא אומר, זה לא טוב מה שאתה רוצה. צריך שהספרות תתעסק בכל דבר. מערת אלוהים היותר נוראה של הגלות היא מורך הלב, והנשארים בכם והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם. מורך לב זה מתפשט על חוג החיים הרוחניים לא פחות ממה שהוא מתפשט על כל חוג של החיים החומריים, והוא מזיק לראשון לא פחות, וכו' וכו'. אחר כך הוא מוסיף, כל אלה הרעיונות וכיוצא בהם פרי הגלות המה תולדות של הטומאה הרצוצה שערסה מחלחל בקרבנו מאז גלינו מארצנו ונשברנו מהיות גוי חי שוכן בארצו ונשינו טובה. שכחנו שהשאלות הזמניות הינם צורכי ציבור גדולים ואדירים, וצורכי ציבור הינם תמיד עומדים במדרגה אחת עם לימוד תורה, שגם היא נבראת בשביל ישראל. ושאלות ציבוריות אי אפשר לפתור בלי השתתפות הספרות. עם חי סופג את כל מה שדרוש להטבת חייו מהקולטורה העולמית הכללית, אבל הכל הוא מביא אל תוך כברתו, אל תוך ספרותו, אחרי שמתקן אותם לפי תנאי חייו המיוחדים, וכו' וכו'. רק כך הוא אומר: אמנם צדקת במחאתך על כל הזוהמה והנבלה אשר ספגה ספרותנו אל תוכה בימים האחרונים בייחוד, ובפרט שאין אלו נכנסים כלל אל חוג החיים, אי אפשר לחיי עם בלי מדע, בלי שירה, בלי יופי, אבל אפשרים הם, ובייחוד לישראל, להיות בלי נבלה, בלי סירחון רשע, ובלי תומעת בשר ורוח. אם החברה הרחבה אינה יודעת זאת, אבל אנחנו שיחד עם החיים של ספר החיים אנו קוראים לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל, נגד זה אנו צריכים להילחם, ודווקא בנשק של הגדלת דרישת החיים. אבל לא לצמצם את הספרות שלנו רק בהיכל הקודש כאשר אמרת, כי אם להרחיב את גבול הקודש גם על כל חיי החול ועל כל דרישותיהם ועל כל המדעים הנדרשים להם. ביום ההוא היה על מצילות הסוס קודש לשם. דברים ברורים.
מה זה מצילות הסוס?
מצילות הסוס זה איזה מין שרשרת שיש פה על המתח של הסוס. תשובה למה?
למה שאין?
למה שאין? כי אנחנו חדלי אישים. אנחנו מחלק פדלאות, ראשי תיבות, מפדל. אז אתה מקונן. אז אתה מקונן. אף אני שותף. אין אלטרנטיבה. אז אכלנו אותה. מה?
יש עידוד לדבר הזה, ממה שקרה לנו פה, אין עידוד, כי הוא קודם תהיה שלם מבחינה...
נו.
כי אתה בן אדם, כמו שצריך לך, זה טוב ספרים.
נו.
אבל אז שיש עבוד, לא רואים.
נכון. אז אכלנו אותה.
זה פיתה בפיים?
לא יודע. תתחיל. תעשה משהו, נראה אותך. כן. תפרסם איזה שיר בנקודה. אה, סיפורי, כן, סיפורי רב נחמן זה באמת נחמד כזה. כן. אז מבחינת הרמה הספרותית זה לא גבוה. אבל זה מעניין, בכל זאת מעניין. כן. ואז אמר לו כנל, שיש ביער כנל. כן,
טוב.
מה אתה אומר? רב נחמן לא חייב להיות גדול בכל דבר, הוא כבר מספיק גדול בתורה. אז מה אתה רוצה? גם שהוא יהיה גדול בספרות?
גם אם נגיד שהוא גדול בתורה,
לא, זה כותב, לא, סליחה, זה כמו שכותב עגנון בהקדמתו לימים נוראים. יש לו קובץ, נקרא ימים נוראים, על ראש השנה ויום הכיפור. שם הוא הביא איזו אנתולוגיה של כל מיני מקורות בענייני ימים נוראים. הוא אומר, הבאתי מהראשונים ומהאחרונים, ובנוגע לרבותינו האחרונים קצת תיקנתי הלשון. הוא אומר, מפני שרבותינו האחרונים, לפי שהיה דורם כשר והיו הכל רצים לשמוע דברי תורה, לא הספיקה להם שעתם לתקן הלשון. זה כדרכו של עגנון גם לומר, למה בנות ישראל יש להם כל כך הרבה, הקלה יש לה כל כך הרבה תכשיטים. כן. זה מפני צניעותן של בנות ישראל, שהן יפות, אבל הן לא רוצות שידעו שהיופי במהן, אז הן לובשות הרבה תכשיטים כדי שיחשבו שהן יפות בגלל התכשיטים. טוב, אבל טוב, לפחות ייצרנו אחד, עגנון, משהו ומשהו, לא? משהו. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לספר יוב.